קרק ביבי.
קרק ביבי.
וואו.
זה.
אני משלם.
זה מוצר שאני תומך בו.
אני משלם כדי לצפות בזה. האמת? אני לא אהיה מופתע אם כבר צפינו. סתם לא, אבל אולי מת או משהו כזה.
אולי קרק שרה.
אולי, כן, בטוח קרק יון, יאיר, אבל... באתי להגיד יוני?
יוני, אוי.
נראה שלא צפינו ביוני, נתניהו.
לא, לא בתקופות האלה לפחות.
כנראה שלא. אני פעם גילמתי את דמותו, אתה לא זוכר בקורס המלים.
אני זוכר מעט מאוד בקורס המלים.
גילמתי את דמותו של יוני נתניהו.
איך זה קרה?
עשינו איזה המחשה כאילו של, לא יודע מה, של האנטבה.
אתה כאילו מתת שם?
אני לא זוכר בדיוק מה היה, אבל כאילו...
נראה לי שהיית זוכר אם היית מת.
לא, לא מתתי, אבל כי... אבל צבענו לי את הפנים וזה, זה לא היה רק אני, זה היה גם... גיא... לא זוכר את השם שלו. אבל צבענו את הפנים ועשינו מורק.
אני לא זוכר את זה בכלל. אני זוכר שאתה עברת שיעור על ההיאבקות.
נכון, איזה טוב.
כן, היה שיעור טוב. גם ממנו אני לא זוכר שום דבר.
ברור. כן.
אבל אני זוכר שנהנית מזה, בעוד שכולם סבלו מלהעביר שיעורים בעצמם.
אין לי בעיה, בכיף, תן לי לדבר על ההיאבקות כמה שאתה רוצה. בשמחה.
מולך תבחר נושא, אתה כזה, היי, ההיאבקות. בעיה שלכם עכשיו.
Good times. טוב.
אני לא העברתי שיעור, דרך אגב.
לא העברת?
אני, המשימה הזאת שאני קיבלתי הייתה פעם אחת לעשות משהו במקום המפקד קורס. העברתי איזו פגישה, איזשהו, לא זוכר קראו לזה, איזשהו משהו שבועי, אני העברתי את זה במקומו או משהו כזה.
איזה שיחת מצב הקורס.
משהו, לא יודע. אוקיי.
איזה גרוע זה.
נורא.
כל המערכת הזאת גרוע. טוב, וולקאם לעוד פרק של...
מה יש בזה?
אתה.
אלא, יצחק יאן.
אני קובי מלמד. ותתגייסו למילואים, אוקיי?
כן, כן. קיימו את חובתכם האזרחית.
כמה שיותר בצהל. בוא, תן הקדמה מה שצריך.
טוב, יש לנו פה חוקי פורמט, והם ככה. קובי מביא סיפור אמיתי לחלוטין, שנשמע מופרך, אבל קרה במציאות. אני לא מכיר את הסיפור, שומע אותו יחד אתכם בפעם הראשונה, אנחנו לא עורכים שום דבר, עושים את הכל בטייק אחד. יעקב, אתה בסוכריית המייפל סירופ שלך.
יפ. אנחנו מקליטים את זה מיד אחרי פרק הבונוס האחרון שקלטנו, שבו פתחנו קר פקאג' ממש מגניב שהמאזין תומר נויה.
כפר עליו.
שלח לנו, תודה רבה, באמת. אז אם בא לכם לשמוע על חטיפים ומוזרויות מקנדה,
כן.
אז בפייטריון שלנו זה הפרק האחרון שיצא.
לחלוטין, כרגיל, כל יום שלישי אנחנו מוצאים פרק בונוס, וביום שישי את הפרק הזה.
כן, אז נתתי איזה לק בסוכריית המפל שלי. כן. בכל מקרה, לפני שנצא לדרך כמובן נזכיר...
מי נותן לנו חסות?
בדיוק.
נו, באמת.
נזכיר את חברנו בתאגיד השינה.
נו, באמת.
פנדה.
כן.
השתבח שמם. כמובן שמוצר הדגל הוא מזרני שינה פרימיום ברמה הכי גבוהה שיש, ובאלפי שקלים פחות ממזרני שינה פרימיום אחרים. שווה את הכסף, ועוד יותר שווה את הכסף שחוסכים.
או.
כן, בעיקר.
כסף הכי טוב הוא הכסף שלא בזבזת. מה יותר טוב? כשאתה מוציא כסף, אז יש לך פחות. אבל כשאתה לא מוציא כסף, יש לך יותר.
יש לך יותר, או שפשוט יש לך כמה שהיה לך?
איך אתה מגדיל את הנטו שלך? מוציא פחות כסף.
האם אני מגדיל את הנטו או שאני פשוט מקטין אותו פחות?
נראה לי שאתה פחות מקטין אותו. כן.
אז מזרני שינה...
זו פינה כלכלית שלנו דרך אגב.
טיפים כלכליים. להוציא פחות כסף שווה נשאר יותר כסף.
זה רק, תובנות כאלה רק בעקבות ההשתלמות שאתה ערכת בסקסס אקספרס, אפשר.
בהחלט, בהחלט, כן, אני עורך פודקאסטים כלכליים, אל תראו אותי ככה, אני יודע המון דברים על כלכלה כגון.
אתה יודע כמה דברים.
אני יודע כמה דברים. בכל מקרה, כמובן שלפנדה יש מגוון מוצרי שינה, מוצרים מעולם השינה, יש מיטות, מצעים רכים ונעימים, מגבות אפילו, יש מגנים למזרן, ספה נפתחת, צמיחת פוך סינתטי.
טופרים!
וכמובן, הקרית ההיברידית השתבח שם על עד, הקרית הכי טובה שישנתי עליה אי פעם בחיים, עומד מאחורי כל מילה.
ושוכב על הקרית.
כן.
עם הראש.
כן, שם עליה את הראש הקטני שלי.
אתה שוכב על הצד?
כן. כן.
ברור, גם אני.
כן, אני שנים רבות ישנתי על, על הפנים.
באמת ישנת על הפנים.
זה נכון.
גם אני.
כן, ומאז שיש לי קרית ארוכה, בדי פילו,
כן.
שיש גם באתר פנדה.
כל אחת יכולה לבחור מה לעשות עם קרית ההיריון שלה. סתם.
אז זה מאוד מאוד עוזר לי לישון טוב על הצד.
אתה מחבק איתה.
כן, אני חבוק.
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 עוטף אותך ברחמים.
ואני עטוף ברחמים העצמיים שלי כל חיים.
בסדר גמור.
קיצר, כנסו לאתר של פנדה, pandazzzcoil, ביחור שם בדיוק את מה שבא לכם ומתאים לכם. כמובן שכל ההזמנות מגיעות במשלוח חינם לכל רחבי הארץ, ויש קוד קופון, מבצעי פסח.
פסח.
17% הנחה על כל הרכישה, לא משנה מה תיקחו.
זה מלא.
שימו קוד קופון, יש 17, Y-E-S-H, 1-7.
ספרה 17. לא מתיישן.
נכון. כי זה כל פעם גם ספרה אחרת.
בדיוק.
אז כאילו לא סיפרת את הבדיחה הזאת אף פעם.
נכון.
בדיוק. אז זה רכשו באתר של פנדה. פנדה,
חלומות נעימים.
מה המצב?
מה ניש?
How you do?
How do you do? Hello, Mr. How do you do? תודה, פונג'אבי אמסי.
פונג'אבי אמסי?
זוכר אותו?
לא.
מיניה כזה, גנה, 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 גנה. אני מקווה שעדיין יש את השטיח בשלב הזה של השיר כניסה, כי אחרי זה נשמע עוד יותר מוזר.
עוד יותר, נראה לי...
כן?
מעניין.
אתה תחשוב על זה בעריכה, למרות שלא עורכים שום דבר.
לא, אבל אתה יודע, צריך לבחור מתי מפסיק.
Not that there's anything wrong with that.
אין ספק, אין ספק. כמה מהפודקאסטים הטובים ביותר, יש להם עורך.
כן, עורך סאונד. מה זה בעצם עורך סאונד? כאילו, מה עוד אתה... כאילו, כשיש עורך וידאו, יש גם עורך סאונד. אבל פה זה פורמט אודיו. כאילו, ברור שאתה עורך את הסאונד.
אתה גורם לי להרהר במקצוע שלי.
כן.
יפ. האם השירה ההודית הזאת זה היה הדבר הכי גזעני שעשינו פה?
מה פתאום?
האם זה בטופ 5?
כן.
אוקיי.
מה לעשות? הוא הודי, מה?
כן, לא, אין צעד. וככה זה נשמע.
כן. זה היה שיר נהדר. זה היה שיר נהדר. היה גם גרסה ביחד עם ג'ייזי כזה.
ג'ייזי.
ג'ייזי.
ג'ייזי ג'ף.
לא, לא הוא. אגב, ג'ייזי, אתה יודע שהוא בין המוזיקאים, לא רוצה להגיד הבודדים, אבל מהקבוצה הקטנה של המוזיקאים שהם מיליארדרים.
כן, זה הוא ודוקטור דרק.
קניה.
קניה גם?
בטח.
נכנס לזה.
כל מיני כאלה, אני מניח אולי טיילור סוויפט, אולי.
סביר להניח.
בהחלט כן, אז מה?
אמיר לב.
כן. שאנן סטריט.
יש לי המון כסף.
יש לי המון כסף. לא, לא יודע. אני לא יודע, תחיקוי ששאנן סטריט. אין לי את זה.
אתה נשמע נלהב סטריט.
כן.
כשאתה עושה את זה.
כן. אני מירושלים, יו.
יו. ביתר.
כן.
ביתר ושלום.
אני יודע, אני ראיתי אותו בהופעה, אני משוכנע שזו הייתה חולצה של קטמון או משהו. אני משוכנע.
בסדר, כי...
בזמנו. שזה עוד היה קטמון.
הוא נראה לי מהאנשים האלה שהם אוהדים כל מה שמירושלים אני אוהב.
כל מה שמירושלים, אני כן.
אבא שלי היה ככה שנים רבות.
כל מה שמירושלים, זו אמירה
מטורפת. אני אוהד ירושלים.
זו אמירה מטורפת, כל מה שמירושלים.
כן, הורדנו אותו מזה, אני מאוד שמח.
כן.
עכשיו הוא בצד הנכון.
מה זה הצד הנכון?
אבא שלי ירד מביתר, בוא נגיד את זה ככה.
ביתר, האמת דיברתי לאחרונה עם לפחות עוד אוהד ביתר תוסכל אחד ממצב הקבוצה.
ממצב הקבוצה?
ממצב הדברים, עם האוהדים.
כן.
אילו, אני מדבר על זה כמצב המועדון.
ראית את הסרטון של הרקטה שהם...
ראיתי.
שלחו לקהל של סכנין?
זה אפילו אני לא... אין לי מה להתייחס לאירוע אחד. יש שם בעיה גדולה. ואני פשוט רואה שיש יותר ויותר כאלה שהם, יותר כאלה אוהדים, שהם לא משתייכים לקבוצות, נקרא לזה יותר קיצוניות, והם לא מוצאים את המקום שלהם יותר.
ברור, כי אין להם מקום
שם. והדבר הטבעי לעשות הוא באמת לתמוך כנראה בקבוצת אוהדים או משהו כזה. ויש כזו. אבל כנראה שזה לא קורה כל כך מהר, התהליכים האלה של...
לא, אני יכול להבין למה לאנשים קשה לעזוב קבוצה שהם עדו כל חייהם וכו. זה, זה, זה חתיכת תסביך, זה, זה בעיה בזהות שלך באיזשהו מקום.
נשאר אותך כזה דבר, מבלי לגלוש יותר מדי לנושא, כי זה מה שאמרתי לא, כי משום זה נראה לי הגיוני. אם ביתר עכשיו הייתה נכשלת מקצועית, נכשלת ממש, כאילו יורדת ליגה, יורדת שתי ליגות, זה היה מנקה את הקהל בתופעות האלה לדעתך?
אני חושב שאם הם, שאם היו מורידים אותם אחרי, היו להם מלא בעיות כלכליות בתחילת כן. השנה, ולא היה בטוח שיהיה להם תקציב וזה, והיה דיבור על להוריד אותם ליגה. אני משוכנע שאם הם יורדים לליגה א', נגיד, אז לא יודע להגיד מנקה אותה לחלוטין 100%, אבל הרוב, גם רוב האנשים שעושים שם המון רעש לא היו שם, וגם אני חושב שהרעש הפופוליסטי מסביבם והפוליטיקאים למיניהם שמתערבים שם ומראים נוכחות שם וכאלה, זה לא היה.
כן.
זה לא היה.
האמת שכן.
מעניין, מעניין לאן הם היו הולכים, והאם היה משהו אחר.
פוליטיקאים אוהבים להשתמש בקבוצה הזאת.
כן, כאילו בן גביר ביציע היה שבוע שעבר, אם אני לא טועה.
גם ליברמן בזמנו. בכל מקרה, anyway, good talk. אז דיברנו, חוקי פורמט, ספונסרים, קישרשנו קצת. אני חושב שאפשר לשמוע קצת סקסס אקספרס ולהתחיל בסיפור שלנו.
הלו מיסטר, how do you do?
אני מרגיש לי שהיינו שם כבר. בוא וספר לנו לאן אתה לוקח אותנו הפעם.
אוקיי, אז בוא נצא לדרך עם הסיפור שלנו. לא התייחסנו לזה כבר הרבה זמן, אבל כאילו השבוע... יום שלישי הקרוב.
כי?
יש לנו הלייב.
כי? באיזה שעה?
אני חושב שאמרנו כזה פתיחת דלתות 8, תחילת מופע 8:30, נראה לי משהו כזה.
נראה לי שזה משנה, פשוט מישהו שאל אותי כי זה לא מופיע על הכרטיסים.
זה לא מופיע? כי אני חושב שבאתר זה היה כתוב.
כל מקרה, העלייה משוערת לבמה זה 8:30, אולי טיפה עיכוב, אבל זה הדיבור.
אבל כן, וואו, איזה כיף.
כן.
התרגשות רבתי.
מרכז עיניו.
מרכז עיניו, איזה כיף. אז יאללה, בואו נצא לדרך לפרק שלנו להיום. בערך בשנת 1920.
בערך.
בערך.
אני אוהב את הבערך, כן.
כי זה כאילו החלטה קורפורט כזאת, אז אני לא יודע להגיד בדיוק מתי זה קרה. הנרי פורד.
ההוא מהרכבים.
ההוא, כן, הבעלים של חברת הרכבים פורד, הוא חיפש דרכים להוזיל את כל התהליך הזה של ייצור הרכבים. בתקופה הזאת, כאילו, פורד הייתה ממש אימפריה בעולם הרכב, אחת החברות הראשונות והגדולות הראשונות.
לא, היה לנו כבר איזה סיפור ממש רע עם פורד והוזלה של דברים ומכוניות שהתפוצצו בעקבות הדבר הזה.
הפורד פינטו, אתה מתכוון.
כן.
יפה מאוד. זה כבר לא היה הנרי פורד, זה היה בשנים שכבר אחריו.
אוקיי.
אבל כן, זה נכון מאוד. באותן השנים, כאילו תחילת המאה ה-20, כמעט כל הספקת הגומי בעולם המערבי הגיע דרך הבריטים, או כאילו קולוניות של הבריטים, בעיקר באסיה, דרום אסיה. הם שלטו על השטחים שבהם בעצם נמצאו רוב עצי הגומי בעולם. במקור עצי גומי מגיעים מהאמזונס, אבל כאילו, ולקחו אותה משם ושתלו גם במקומות אחרים, והיו כל מיני מחלות, נדבר על זה בהמשך, היו כל מיני מחלות לעצים באמזונס, אז הפסיקו להשתמש בהם, והשתמשו במה שגדל כאילו בדרום ודרום מזרח אסיה. וכל זה היה מן הסתם לפני שפיתחו שיטות לייצור המוני של גומי סינתטי.
כן.
שזה רוב מה שאנחנו מכירים היום זה גומי סינתטי, זה לא מעצים. אז הגומי היה יקר מאוד, כי יש הרבה דרישה, אבל...
מעט עצים.
מעט הספקה ומעט עצים. וגם כאילו, אתה יודע, אתה תלוי במקור אחד בסופו של דבר, אתה תלוי בבריטים
כן.
לדבר הזה, אז אתה גם צריך לשמור על יחסים טובים איתם, כדי שהכל יהיה בסדר.
אף אחד לא רוצה לעשות את זה.
כן, נכון. באמת יש הרבה עדיין, כאילו בתקופה הזאת עדיין הייתה טינה מסוימת מהאמריקאים לבריטים, וחוץ מזה שאתה לא רוצה להיות תלוי במקור אחד, כי אם יש בעיה אז כבר אין לך הספקה כאילו. אז פורד בעצם הורה לאנשים שלו להתחיל לחפש אלטרנטיבות. כאילו, איך אפשר לפתור את הבעיה הזאת, ואיך אפשר לא להיות תלויים בבריטים בדבר הזה. ואם אפשר לעשות את זה מחוץ לארצות הברית, כאילו, כדי שלא תהיה כפוף לכזה חוקים
של... שלא תהיה כפוף.
שלא תהיה כפוף לחוקים של תנאי העסקה, או לוועדי עובדים, או כל מיני כאלה.
ועדי עובדים,
אם אפשר שלא, ולהיפטר מהבולשיט הזה, אז הם ישמחו גם, כמובן. אז אמרנו, המקור של עצי הגומי הוא באמזונס, סוף המאה ה-19 התחילו לייצא גם באזורים אחרים, וכשהפסיקו לייצר גומי בברזיל, או לגדל עצי גומי בברזיל ולהשתמש בהם, אז מן הסתם זה מאוד פגע בכלכלה הברזילאית. באמצע שנות ה-20 נשלח נציג מטעם חברת פורד לסיור במרכז ודרום אמריקה, בניסיון כאילו למצוא מקום שיהיה מתאים לגדל בו עצי גומי, ואז ככה להיפטר מהתלות בבריטים, וככה הם בעצם יכולים לייצר את זה בעצמם, אז זה גם חוסך להם עלויות, כאילו במקום להיות תלויים בספקים, בוא נהיה אנחנו הספקים של עצמנו.
חד משמעית.
ועד היום זה כאילו, זו שיטה
שהרבה... שיטת הוזלה.
כן, הרבה תאגידים אוהבים להשתמש
אגב,
בשיטה
הזאת. אגב, הרבה חברות נולדו ככה, אם אני לא טועה, זה הסיפור של... מה זה היה? אילון מסק אוהב לעשות את הדברים האלה. אוהב כזה, רצו להטיס את הלוויינים שלהם, נכון, יש לו את החברה של סטארלינק, שזה אינטרנט מבוסס לוויינים, ואז אתה צריך להטיס אותם לחלל, ואז הוא גילה שלהטיס לחלל זה עסק נורא נורא יקר, שאתה עושה זה באוטסורס, ואז כאילו התחילו גם ספייסקס, אני חושב שזה היה הסיפור.
שככה הוא הקים את
ספייסקס. פשוט לייצר טילים שהם ריוזבל, שכאילו הם מגיעים לחלל, ואז הם גם נוחתים חזרה עם מצנח או משהו, וכאילו אפשר שוב להשתמש בהם, שזה משהו ש...
מעניין, כן.
חסך להם המון כסף.
אוקיי.
זה, הצורך הזה מוליד כל מיני שיט.
אז הם שלחו את הנציג הזה למרכז ודרום אמריקה, והנציג הזה חזר עם המלצה, שזה שטח גדול בצפון ברזיל, במחוז שנקרא פרה.
פרה? מעניין.
עכשיו, חשוב להגיד שהנציג הזה הוא כאילו, הוא סתם איזה איש עסקים.
סתם.
כאילו, הוא לא התייעץ עם מומחים לבוטניקה, הוא לא מבין בבוטניקה בעצמו, הוא לא בדק אם השטח הזה מתאים טכנית לגידול של עצי גומי.
שמע, אתה יודע מה אומרים? פרה פרה.
וואו, זה היה ממש מושלם. אז קיצר, הוא לא יודע אם זה מתאים לגידול של עצי גומי, אבל כזה, היי, יש פה שטח גדול שאף אחד לא משתמש בו, בוא ננצל אותו. אז שלחת ההמלצה הזאת להנרי פורד. לפורד היה קטע כזה, באופן כללי, לא לדבר עם מומחים. כאילו, היה לו מין הנץ' ביזנסי כזה, שהוא סומך רק עליו. לא מתעסק עם...
יש קטע של אנשי עסקים שהצליחו, שהם כאלה.
כן, אני יכול להבין את זה בדברים מסוימים, אבל פה כאילו...
יש משהו בלהישמע לעצמך ולהיקשל, לעומת להישמע למישהו אחר ולהיקשל.
כן.
זאת אומרת, זה אופי כזה שאני אקח את האחריות עליי, גם זה מתוך אמונה שהוא יצליח, כמובן, אבל...
כן.
ולא אגיד, הייתי צריך לעשות מה שאני חשבתי.
זה כאילו... כן, אתה כאילו כל כך לא רוצה להתחרט על ההחלטה שקיבלת,
כן.
שאתה מוכן לקבל החלטה לא טובה, אבל להיות שלם איתה.
כן.
מעניין. קיצר, הם ראו פוטנציאל לעסקה הזאת, הזמינו את מושל המחוז מברזיל, שהגיע לביקור בארצות הברית, והוא נפגש שם עם הנרי פורד, והם חתמו על הסכם מחירה על שטח שהוא בערך קצת יותר מ-11,000 קילומטר רבוע.
פרה!
כן.
לא היה לי מה להגיד על זה.
לא קשור, אבל גדול.
כן. ממש פרה! אז בעצם הוא הצליח להביא הסכם שם, אפשר להגיד שהוא פרה את השטרות.
אתה זוכר את הפרסומות של חיים רביבו לאופנת סגל?
ברור.
פרמי.
אספניה, לפרבי, אופנת סגל. מה הקשר בכלל?
פרסם חליפות. בהסכם נאמר שהממשל הברזילאי, מעבר לכמובן סכום כסף גדול שהוא עבר לברזיל, הממשל הברזילאי גם יקבל כמה אחוזים מהרווחים בעצם של הפעילות שם, ובתמורה חברת פורד תקבל פטור מתשלום מיסים על היבוא של החומרים שצריך לשם, ועל הייצוא של הגומי משם.
כמה נוח.
כן. אז כאילו זה ההסכם ביניהם. בשנת 1926 החלו עבודות ההקמה בברזיל, השטח שנבחר היה מאוד מרוחק מאזורים מיושבים אחרים. כדי להגיע לשם מהעיר הכי קרובה, היה צריך לשוט 18 שעות בסירה.
אוי, זה מה זה ברזיל? באמת, כאילו, יש מקומות שאתה... אתה תגיע בסירה, כאילו, לא יעזור.
כן, האמזונס.
יש המבנה, אני לא יודע אם זה נכון להגיד מבנה, הצורה הגיאוגרפית של ברזיל, שהם כאילו נמצאים על האוקיינוס, וזה לא, אתה יודע, זה לא קו ישר, יש כאילו עיכול כזה. ואז לפעמים, בשביל להגיע מנקודה ביבשה לנקודה אחרת ביבשה, הדרך הקצרה היא הים.
כן.
במיוחד בזמנים האלה שאתה לא, התחבורה לא סופר מהירה וזה, אז בים אתה נוסע באין מפריע כאילו תשעת, וזו הדרך הקצרה, אבל זה עדיין דרך ארוכה, יכולה להיות.
דרך ארוכה.
אגב, יום אחד אני אולי אשיק את הרעיון שלי, במקום פקקים של הבוקר, איילון וכל זה, פשוט דרך הים.
דרך.
כן, אתה בא, יורד לים, עולה על איזה אופנוע ים, לא יודע מה. איזה סירת מנוע, סירת מרוץ.
וככה אתה...
בום, תל אביב הרצליה, בכמה זמן תעשה?
תל אביב הרצליה, כלום.
כלום.
כלום. אתה צריך פשוט אופנוע ים שיש בו מנוע ומספיק מקום לדלק בשביל הדבר הזה.
אתה מדבר איתי פה על...
כמו שאני לא יודע, יכול להיות שכבר עכשיו יש איזה לימוזיק. מה מרחק שאופנוע ים יכול לגמוע בתדלוק אחד?
כנראה לא גדול וכנראה שהוא מפרק את הטנק דלק מהר. אולי צריך פשוט לפתור את זה חשמלית, לא יודע.
מעניין, סולארית.
תפתור לי את הנושא, בסדר?
אופנוע ים סולארי.
כן.
בטוח מישהו חשב על זה.
כן, אני לא חשבתי על זה.
כן, מישהו.
מישהו.
קיצר, אז צריך לשוט בסירה 18 שעות כדי להגיע לשם, אז כדי שהם באמת יהיו תלויים אך ורק בעצמם, חברת פורד בעצם הייתה צריכה לא רק להקים מפעל במקום הזה, כי אתה יודע, הוא מרוחק ואתה לא יכול כל הזמן לשלוח דברים back and forth, אז הם אשכרה צריכים להקים עיר.
זה מרגיש לי שלחברה הזאת שחסר לפורד פוקוס.
וואו.
מה אתם מקימים עיר עכשיו?
כאילו, הם היו צריכים מקום בעצם שיכול לענות על כל הצרכים של העובדים. כאילו, אתה צריך טיפול רפואי, אתה צריך בית חולים, אתה צריך חנויות, אתה צריך מקומות בילוי בשביל החבר'ה שנמצאים שם. אז הם פשוט הקימו עיר, שנקראת פורדלנדיה.
וואו. איזה קיצוני.
הסכום שחברת פורד... השקיע בהקמת העיר, אני אפילו לא מדבר אחר כך על הטיפול וכאלה, אבל רק בהקמה של הדבר הזה, היה בערך 20 מיליון דולר, שבכסף של היום אני יודע שאתה רוצה לדעת, זה כמעט 340 מיליון דולר, בלהקים את הדבר הזה.
זה ככה היה שווה להם?
שמע, אתה תחסוך המון המון כסף, כאילו, על גומי, ליצור של הרכבים.
חשוב.
ואתה תלוי רק בעצמך. אין, עצמאות זה ערך עליון, זה יותר חשוב מהכל, זה יותר חשוב מפלוסים ומינוסים.
כן?
לא יודע, תלוי את מי אתה שואל. עבודות ההקמה היו מאוד מאוד קשות. הנהר שעליו היו אמורות להגיע הספינות הענקיות עם הציוד, היה כאילו לא גדול ולא עמוק מספיק, אז כאילו ספינה ענקית, יש לה גם בטן, מאוד מאוד גדולה.
כן, צריך לחשוב על איך, איפה, אתה לא בכל מקום יכול לעגון.
אתה גם לא יכול לשוט, כי כן. אם זה נהר שהוא לא עמוק מספיק, אז הספינה פשוט לא יכולה לעבור, אז הם היו צריכים לחכות לתקופה הרטובה של השנה. הם
היו צריכים לגאות.
כן, הם היו צריכים פשוט לחכות לתקופה שיש מלא 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 גשמים, כדי שהספינות יוכלו לעבור. אז בעצם כל ההקמה הייתה בשיא הגשמים. עכשיו, כאילו, זה אזור
וואי,
טרופי.
זה נורא.
זה אזור טרופי באמזון, אז כאילו, מלא גשמים ועדיין חם ולח מגעיל כזה.
נורא.
והם היו צריכים להקים את זה בזמן הזה. פועלי ההקמה היו צריכים לכרות הרבה מאוד עצים כדי לפנות את השטח, אבל המנהלים לא דאגו, כאילו לא הצליחו להביא או לא דאגו להביא מספיק דלק בשביל המכשור.
בשביל לכתוב?
לכתוב ולכרות עצים וזה, אז הפועלים היו צריכים פשוט לעשות את זה ידנית.
וואו, נורא.
וגם בגלל שהכל רטוב, אז אתה לא יכול להדליק אש, אז אתה לא יכול... לבשל בחוץ עם אש, ואתה לא יכול להתחמם כשקר בלילה, כי הכל רטוב.
מזעזע.
קיצר, כל הפינוי היה איטי מאוד וקשה מאוד, וגם כאילו לא אמרנו את זה עד עכשיו, אבל זה, זה, זה ג'ונגל, אז כאילו מלא חרקים.
ברור, זה גיהנום.
כן, אז הרבה עובדים מתו מכל מיני מחלות וטפילים, והיו כמה שמתו מנחשים ארסיים,
אוי,
היו
אוי.
איזה שניים שלושה מנמרים,
נמרים?
כן.
Oh God.
מי שהיה סוג של, כאילו, מנהל הפרויקט, או סוג של ראש העיר בעצם של הדבר הזה, היה נורווגי בשם איינר אוקסהולם.
מה קשור נורווגי?
אני מניח ש... לא, האמת הייתי צריך לקרוא עליו אולי, אבל אני מניח שזה סתם כאילו איש עסקים שעבד עם הנרי פורד.
איש עסקים אחד.
משהו כזה. ארבעה מהבנים שלו מתו בעיר ממחלות שונות, והמשרתת שלו איבדה יד אחרי שהיא הותקפה על ידי תנין.
כל כך הרבה חיות, כל כך הרבה טבע.
ממש כאילו זה ג'ונגל.
כן, זה ג'ונגל שם, בחוץ.
וברזיל היא המדינה עם כאילו המגוון הכי גדול של בעלי חיים בעולם. בעולם.
פשוט יש שם... וכולם הורגים אותך.
יש שם יותר מהכל. לא, זה אוסטרליה. אבל
יש לנו 2,000, לא יודע, 2,000,000 סוגים של בעלי חיים, וכולם קטלניים.
פורדלנדיה תוכננה להיות, כאילו, אמנם זה בברזיל, אבל היא תוכננה להיות עיר אמריקאית, מדוגמת להפליא וכזה, ממש the model city כזה, עם בתים ברמה גבוהה, כבישים מודרניים, כנסיות, המון חנויות, בעצם כל מה שצריך בשביל עיר מודרנית, ואני מזכיר, הכל בשליטה המלאה של חברת פורד.
כן.
כאילו, זה שלהם. זה בעצם מודל שנקרא, קוראים לזה company town.
כאילו, שזה בארצות הברית, לא?
הרי תאגיד. כן, זה משהו שקיים. זה בעצם עיר שבה התאגיד בעצם שולט בהכל. המשרות, המגורים, החינוך, הדת, והכל כאילו מוכוון בדיוק לערכים של החברה.
יואו. אז איזה כאילו... איזה קריפי זה.
אז בעצם ילד שגדל שם, מגדלים אותו מגיל אפס, לאהוב את החברה ולגדול בדיוק בערכים של החברה. זה עיר שמגדלת סוג של קאט בסופו של דבר.
בואו רגע ניקח את זה לכדור הארץ, מה שנקרא. מה לגבי, אתה מכיר את הנושא של טייסים שגרים בבסיס? והילדים שלהם גדלים בבסיס?
בן דוד שלי.
גדלים בבסיס כאילו? איפה הם לומדים? מה הם לומדים? מה הקהילה שלהם בעצם? אנחנו מכירים את זה, פשוט אצלנו... בארץ הארגון היחיד שיש לו באמת שטחי ענק וסמכויות, וזה צהל.
כן.
זה לא כמו ארצות הברית שיש לך כזה, אפל הם בקופרטינו, בום, עיר שזה כזה שלהם. אין את זה פה.
כן, לדיסני יש איזה 2-3 כאלה בפלורידה.
למה לא?
טירוף. ובתקופה הזאת זה היה מאוד נפוץ בארצות הברית, בעיקר אצל חברות של קריאת פחם. היו פשוט כאילו, אתה יודע, מכרה פחם זה באזור יחסית מרוחק מערים גדולות וזה, אז צריך להקים שם משהו, כי העובדים כל הזמן במכרה, אז צריך משהו מסביבם כדי שהם לא יצטרכו ללכת לחזור כל הזמן. אז פשוט הקימו ערים של חברות קריאת הפחם האלה.
גדול.
בחלק מהמקרים גם, אתה יודע, בסופו של דבר, חלק מהחברות האלה לא שורדות.
לא.
אז האנשים פשוט כאילו נתקעים בלי כלום. בחלק מהערים, לא במקרה הספציפי הזה של פורדלנדיה, אבל בחלק מהערים לא שילמו לעובדים בדולרים. שילמו אותם במטבע של העיר. שילמו להם במטבע של העיר.
אוי, כאילו הם הציעו קרנסי שם גם?
כן. מכנים את זה סקריפ. אז כאילו, משלמים לך רק, בכסף שהוא רלוונטי רק בעיר הזאת, ואתה יכול להשתמש בו רק כאילו בחנויות ובעסקים שנמצאים שם.
מה זה אחר הזה?
אתה יוצא משם, או סתם, או מפטרים אותך כי אתה לא עובד מספיק טוב, אתה... תקוע בלי כלום ומעיפים אותך מהבית.
אין לזה שער המרה לדבר הזה.
תיאורטית יש, בפועל כאילו אין לך מה לעשות עם זה.
יואו.
ואנשים פשוט נתקעו, אני מניח כאילו, בגלל שזה היה נפוץ ויש כמה סיפורים ממש משוגעים על זה, אני מניח שזו לא הפעם היחידה שאנחנו נדבר על company towns.
אימאלה.
בפרקים שלנו. יש ממש מקרים קיצוניים של דברים שקרו עם הדבר הזה. ספציפית, כמו שאמרתי, בעניין של הכסף זה לא רלוונטי פה בפורדלנדיה, כי שם השתמשו בכסף רגיל, ואפילו המשכורות של העובדים היו יחסית גבוהות ביחס לשוק העבודה okay. בברזיל. עכשיו, בנוסף להכל, הנרי פורד היה גם נוצרי טיפוסי כזה, שמשוכנע שהאדם הלבן הנוצרי הוא העליון, יענו גזען, פסיכופת, כן. האנטישמיות שלו מאוד מתועדת.
וואלק.
היה לו עיתון אנטישמי, כאילו, ברמות כאלה. הוא גם היה מהאנשים שהובילו את התנועה שהובילה לתקופת היובש בארצות הברית, כאילו, מהנוצרים שמתנגדים לאלכוהול, כי זה משחית את
ה... שמרן בהגזמה.
כן. אז הוא ניסה להנחיל לעובדים הברזילאים שבאים לעבוד אצלו בעיר ולגור אצלו בעיר, הוא ניסה להנחיל בהם, כאילו, את ערכי הנצרות וה... הערכים, כאילו, good old fashioned American values כאלה. כן. בתים בסגנון אמריקאי, כל מיני חוקים כמו איסור על אלכוהול ואיסור על אישון. אפילו איסורים תרבותיים כמו כאילו אסור לכם לשחק כדורגל.
מה?
כי זה משחק לא אמריקאי.
כן.
ניסה ללמד אותם בייסבול ופוטבול. את הברזיליים.
נורא.
היו מפקחים מטעם החברה שמסתובבים כאילו בשכונות בין הבתים כדי לוודא שכולם שומרים על החוקים ו...
יואו, איזה דארק זה.
ממש, והוא הכריח את כולם ללכת לכנסייה בימי ראשון.
הם נוצרים.
כן.
אבל עדיין.
אבל אתה יודע, אם הם לא נוצרים, אם הם לא כזה אכפת להם מהדת...
שיגורו בעיר אחרת.
בדיוק. מכריח את כולם, והוא גם היה עושה להם אירועים תרבותיים של הקראת שירה של משוררים אמריקאים.
מוזר ביותר, כולם ברזילאים מסכנים יושבים שם כזה ושומעים כאילו, וואו, מוזר ביותר.
אפילו האוכל היה אמריקאי.
טוב.
מאוכלים סנדוויצ'ים, בורגרים וזה.
סנדוויץ'.
ומלא אוכל בקופסאות שימורים. המון.
קאנד ביף.
הם בעיקר דיברו על קאנד פיצ'ז.
Can't peaches.
כן, אבל באמת, המון.
Millions of peaches.
ומשהו שלנו אולי קצת קשה להבין, אבל זה מאוד מסתבר שזה מושרש בתרבות הברזילאית מאוד. כאילו חדרי האוכל שם עבדו בהגשה עצמית, והברזילאים כזה, לא, זה לא בשבילנו הגשה עצמית, אנחנו צריכים שמישהו יבוא ויגיש לנו לשולחן. כאילו הייתה שם התנגדות מאוד גדולה ספציפית לעניין הזה, שמסתבר שזה דבר.
אגב, אתה מכיר את... את קנד דיר, שחקן הכדורגל לשעבר.
קנד דיר?
קנד דיר. אייל משומר. אני זוכר שפעם מישהו הכניס איזה משפט עם אייל משומר לגוגל טרנסלייט, ויצא קנד דיר, וזה היה מדהים.
משלם. בתקופת השיא של פורדלנדיה היו בערך יותר מ-5,000 אנשים שגרו בעיר. היו שם כמה אמריקאים בתפקידים הניהוליים, כאילו הבוסים של הכל וזה, אבל, והמפקחים שעברו בין הבתים, אבל כמעט כל העובדים / תושבים היו ברזילאים. האמריקאים גרו בשכונה נפרדת.
ברור, מגורי קצינים.
לא רק זה, לפחות בשנים הראשונות, הבתים שם היו הבתים היחידים שהיו להם מים זורמים בבית.
קיצור עיר עבדים כזאת.
ממש. עכשיו כמובן שהברזילאים ממש לא אהבו את כל האיסורים והניסיונות לשנות את התרבות שלהם והכל. היו לא מעט עובדים שלמרות שהשכר שם היה יחסית טוב, היו לא מעט עובדים שעזבו אחרי תקופה קצרה, ממש שבועות או חודשים בודדים, פשוט כי הם לא הסתדרו עם התנאים וההגבלות וכאלה, והם אמרו שזה לא שווה להם את זה. אחרים הרגישו ש... אין טעם לעבוד אקסטרה קשה, כי כאילו גם אם אתה עובד קשה ואתה מקבל כסף טוב, אז נכון שמשלמים לך במטבע אמיתי ולא משהו שהמציאו בשביל העיר הזאת, אבל עדיין כאילו אתה כל כך מרוחק מכל דבר אחר,
כן.
שאין לך איפה לבזבז את הכסף הזה שם. חוץ משם, אז כאילו אז בשביל מה לעבוד אקסטרה קשה, אני אומר לה, מה, אני אלך פה לחנות?
כן.
כאילו, אין פה יותר מדי על מה...
לא שווה.
כן. בשנת 1930, העובדים החליטו למרוד, לאחר עוד ארוחה מבאסת בשירות עצמי, אחד העובדים צעק, אני לא מלצר.
וואו.
ואז התחיל הבלגן.
פוד פייט.
המקומיים שלפו סכינים.
אוקיי.
כן, זה קצת יותר מפוד פייט. הם חתכו את הקבלים של מערכת הטלגרף, הם שברו חלונות ומכונות, וכל דבר שהם ראו שהיה עליו את הלוגו של פורד. והם רדפו אחרי המנהלים האמריקאים, האמריקאים ברחו ליער. וואו. ואחרי כמה ימים הגיעו חיילים מהצבא הברזילאי, כי האמריקאים הזעיקו את הצבא הברזילאי. העובדים נרגעו ושני הצדדים ישבו למסע ומתן, שבסופו הוחלט לשפר את תנאי ההעסקה, ובעיקר להחליף את תפריט האוכל במשהו שיותר מתאים לתרבות המקומית.
הישג.
זה ממש הפריע להם ברמה, אני יכול להבין, כן? אתה אוכל משהו שכאילו לא רלוונטי אליך,
אתה תקוע בשום מקום ואתה אוכל משהו שהוא... בעיניך מגיל, או לא קשור לתרבות שלך.
כן, ואתה רק רוצה כאילו איזשהו סממן של משהו של התרבות שלך, כי לקחו ממך הכל
כן,
זה.
כן, אתה נמצא באיזה מובלט, אמריקאית מוזרה, זה לא הגיוני.
ואתה תקוע, באמת כן. שאנשים שם תקועים. עכשיו, לאט לאט המקומיים התחילו למצוא כל מיני פתרונות לאיסורים שהטילו עליהם. אנשים היו מבריחים בקבוקים של קשסה.
קשסה!
בסירות. אנשים היו באים בסירות עם בקבוקי קשסה, וואו. ואז איזה מישהו פתח בר סודי למחירה של כמובן. אלכוהול. ומישהו אחר ארגן בית בושת בעיר.
כמובן.
והיה מביא נשים בסירות.
קצת קשסה ובית בושת. בילוי ברזילאי מסורתי. הם כאלה שבורים, כי לא רק תן לי את האלכוהול ואת הזונות, ואני אהיה בסדר.
זה כל מה שהם צריכים בשלב הזה. באיזשהו שלב המנהלים האמריקאים גילו על העניין הזה, אז הם סגרו את כל העניינים, אבל המקומיים לא ויתרו, אז הם פשוט פתחו את העסקים האלה מחדש באי קטן במורד הנהר.
אי אפשר, אי אפשר להרחיק את הברזילאים מהקשסה והזונות שלהם.
אז כל פעם שאתה רוצה... קצת כאילו מותרות.
קצת מותרות, כן. אנחנו אומרים על בית זונות פה, כן?
ברור, 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 אין ספק. אבל כל פעם שאתה רוצה משהו כזה, אתה צריך כאילו לקחת סירה ו...
קצת מותרות.
ולחתור. אהבת? עכשיו, דיברנו על כל ה... אתה יודע, מבחינתם זה כאילו, זה דברים בסיסיים, זה כאילו מוצרי צריכה בסיסיים.
מה יותר בסיסי מזה? הם יקחו אולי את החופש שלנו, אבל הם לא יקחו את בתי הזונות, והקשסה.
אגב, קשסה, אוהב?
לא זוכר מתי, חזיתי בברזיל בוודאות, זה היה בסדר? לא זוכר שאני אהבתי באוויר.
כן, זה די בייסיק, זה כאילו רום... מאוד בייסיק. מאוד.
בסדר.
ואני מאוד אוהב רום דווקא, אבל קשה, לקוקטיילים זה סבבה. קפיריניה.
קפיריניה.
אוהב קפיריניה? כן, סטייל.
זה לימון, לא? זה היה שם איזה משהו
לימון. לימון, סוכר וקשה. כיף. עכשיו, באמת דיברנו על כל המסביב וזה, אבל לא עסקנו בסיבה שלשמה הוקמה העיר הזאת, שזה הגומי בעצם. הנרי פורד ניגש לעניין של שתילת העצים, כאילו זה מפעל עם פס יצור. בעצם. מבחינתו זה פשוט כמו המפעלים של החברה שלו. הוא רצה לדחוס כמה שיותר עצים, שיעמדו כמה שיותר קרוב זה לזה, כדי בעצם לנצל את השטח ולמקסם את הכמות.
עצים לא עובדים ככה.
בדיוק.
הם צריכים שטח, הם צריכים אדמה להתפרס אליה, הם צריכים כאילו שורשי, הם כאילו...
כן, וספציפית גם עצי גומי גדלים בצורה כזאת שכאילו, שיש ספייס ביניהם, גם בגלל הקטע הזה של הטפילים, כדי שכאילו אם אחד...
אם אחד חולה...
אז שלא ידביק את כל האחרים.
כן.
אז באמת, כמו שאמרנו, כל העצים באמזונס לא היו בשימוש בגלל טפילים ומחלות וזה, הם פשוט כאילו לא מתאימים כל כך. למרות שהם משם, הם עדיין כאילו לא עשו התאמה נכונה לסביבה. מה שקרה זה... העצים שוב חלו והיו כל מיני טפילים וזה, ובגלל שהם כל כך צמודים, אז מהר מאוד כל העצים פשוט נדבקו בדבר הזה. באיזשהו שלב, סוף סוף חברת פורד נשברה וכזה הביאה מומחה לבוטניקה, והוא כזה, שמעו, אי אפשר לעשות עם זה שום דבר עם מה שעשיתם פה. פשוט עקרו את כל העצים ושרפו אותם. והוא אמר, שמעו, הקרקע פה לא באמת מתאימה לגידול של עצי גומי, אתם יכולים לנסות, אבל אם אתם עושים את זה, תעשו את זה במרווחים גדולים, אז הם שתלו מחדש. עכשיו, המומחה הזה היה כל כך מתוסכל מהתשובות שנתנו לו, וההתעקשות שלהם וזה, שיום אחד הוא פשוט כזה, טוב, אני לא יכול להתמודד עם זה, והוא פשוט ברח חזרה לארצות הברית.
גאון.
אז כאילו קיצר, כל הפרויקט הזה של פורדלנדי היה כישלון...
לשווא.
ממש טוטלי. גם בעיתונים התחילו להבין את זה והתחילו לכתוב על זה שחברת פורד לא מסתדרת עם הפרויקט הענק הזה שלהם, וחברת פורד התחילו לשנות כיוון ולהציג את זה בקטע של כאילו זה פרויקט הומניטרי, אנחנו עוזרים לשכבות הנחלשות בברזיל, באים לעזור להם ולהביא את הקדמה האמריקאית.
כאילו אי אפשר לעשות מזה כסף, אז זה כנראה שההסבר הוא שזה הומניטרי.
כן. אנחנו באים לעשות טוב.
כן.
אז ככה הם הציגו את זה. פורדלנדיה ננטשה על ידי חברת פורד בשנת 1934, שזה 8 שנים אחרי תחילת ההקמה בעצם של העיר. הם לא ויתרו, אבל הם העבירו את הפרויקט לעיירה אחרת במורד הנהר בשם בלטרה.
ששם גם היה בית זונות וקשסה.
הם בחרו את המקום הזה כי שם הם שוב... התייעצו עם מישהו, והוא אמר שם דווקא יש קרקע טובה ותנאים טובים לגידול של עצי גומי.
כן.
אבל לא הרבה זמן אחרי שהם העבירו לשם את כל הפרויקט, היו כמה פריצות דרך בעניין של גומי סינתטי. אז עכשיו גם אין הרבה דרישה לגומי טבעי, וזה גם יקר יותר מגומי סינתטי.
יקר פצצות.
כן. אז הם נטשו גם את העיר השנייה הזאת בלטרה. בשנת 1945, חברת פורד מכרה את השטח שלה חזרה לממשלת ברזיל, תמורת משהו כמו, הדעות חלוקות לגבי הסכום, אבל פלוס מינוס 150 אלף דולר.
מעניין. תשמע, אתה יודע גם שבשנים האלה, ספציפית 45, אני חושב שזה 45 או 44, שארצות הברית הצטרפה למלחמה, אחרי שהם חטפו מכה קשה וכדומה, אז כל החברות רכב, בפרט פורד, הם הוסבו בכלל לייצר נשק. אז לא היה להם בכלל יותר עניין בדברים האלה, ברור שהם ייפטרו מזה כמה שיותר מהר, זה לא במקרה, ב-45 כנראה קרה.
כן, וגם באמת העניין הזה שאין צורך בדבר הזה סוף סוף, כאילו,
כן.
צריך להיפטר מהשטח. אפילו לא טיפה אחת של גומי מהפרויקט לא הגיע לרכבים של פורד או
כאילו
משהו.
זה כאילו פייל משוגע.
שום דבר.
מישהו רוצה שם לבנות עיר, בוא נגיד ככה.
עכשיו, בין מה קרה בעצם, אתה יודע, יש שם עיר, לא הרסו אותה, היא קיימת שם, כאילו, פורדלנדיה, האזור הזה היה נטוש במשך כמה שנים. בין ה-50s ל-70s, משרד החקלאות הברזילאי ביצע כל מיני ניסויים ומחקרים באזור, אז הביאו לשם הרבה אנשי צוות וחוקרים וכאלה, אז הבתים הנטושים בעצם עברו, כאילו, הממשל נתן אותם במתנה. כן. לאנשים שבאו לעבוד שם באזור. חלק מהמשפחות האלה חיות שם עד היום.
וואו.
ב-20 השנים האחרונות, האזור קצת חזר לחיים, ופתאום נהיה שם דבר. עכשיו בערך 3,000 תושבים חיים בפורדלנדיה. זה
במקום החדש.
במחוז פרה.
מחוז פרה, כן.
אבל זה איפה שהייתה העיר. גדול. המקורית. כן, יש שם אנשים שחיים עכשיו. כאילו זה הסיפור של פורדלנדיה, רק נוסיף, אם אנחנו כבר על זה, והזכרת גם את השם שלו קודם, למרות שכל הקונספט הזה של הרי תאגידים הוא כאילו, כמו שאמרנו, הוא עקום ונצלני וקריפי מאוד, בשנים האחרונות פתאום יש איזושהי תנועה של כל מיני תאגידים למיניהם.
בהחלט.
לנסות להזיז את הדבר הזה. בשנת 2017, מרק צוקרברג,
זוקרברג,
חשף תוכניות להקים עיירה בקליפורניה בבעלותה של חברת מטה. בשבוע האחרון נחשפו תוכניות של הגאון העסקי אילון מאסק.
אילון.
שכבר התחיל להקים וכבר יש שם כבר כמה בתים, עיר בטקסס בשם סניילברוק.
סניילברוק?
כן.
זה נשמע כמו שם של עיר שאולי כבר יש. זה כזה אלחם של, אתה יודע, חיה ומשהו. אמריקאים אוהבים את זה.
אוהבים חיה ומקור מים.
כן. נייס. לא, אני חושב שהרי תאגידים זה כבר לא ערים בדיוק, אבל קמפוסים נקרא לזה, עצומים, שהם כמו עיר קטנה, זה יש.
זה יש, אבל פה כבר ממש מדברים על עיר. כאילו, שהכל בשליטת התאגיד, ואני לא אהיה מופתע, במיוחד מישהו כמו אילון מאסק, שיבוא וכזה יביא איזה מטבע קריפטו יהודי אך ורק לתושבי העיר שתוכל להשתמש בו, זה פשוט חוזר על עצמו.
החוק האמריקאי גם מתיר את זה. כאילו, אתה יכול הרי להקים עיר שהיא בשליטה תאגידית ומשטרה משלך, ובעצם היינו יכולים ללכת ולקנות איזה עיירה איפשהו, לא יודע, בין אריזונה לקליפורניה, ואתה יודע, להתקיים שם. לא יהיה משטרה אצלנו, אבל, כאילו, כי fuck that, אבל זה לגמרי אפשרי.
עיר ללא מלשינים.
כן, אולי אחרי שיגרשו את כולנו מפה, אז נתחיל לחפש כאילו את ה... נעשה סיבוב לוקיישנים.
יש דיבור כזה גם בקרב טראמפ ואוהדיו, שרוצים להקים freedom towns. כאילו, ערים שהן לפי הערכים...
מה שעולה לי זה בעיקר העיר הזאת של הקאט, של הדוד הזה, ההודי. נו, איך קראו לו? ראיתי את זה בנטפליקס אז. שרחתי איך קראו לו.
בווילד ווילד קאנטרי?
כן.
כן.
אז גם, זה עיר כזה שקנו / השתלטו על העיר שכזה הייתה ממש מעט תושבים, והם כזה השתלטו שם, הם נהיו הרוב, הם בסופו של דבר הסמכות שלהם נהייתה חוקית.
כן.
היה עם זה, כאילו אפשר לעשות ככה הרבה בלגן. וואי, זה הייתה סדרה טוב, זה היה סיפור מעניין.
נכון, וזה מפחיד, כאילו, זה מין, לי יש סקרנות מורבידית בקטע הזה של כאילו מעניין אותי כמה רע זה הולך להיות עם הערים האלה וכמה זה הולך להשתבש.
אני חושב שרוב הסיכויים שזה פשוט לא, זה יקרה כמו עם פורד, זה כזה יבנו דברים כי זה קל.
כן, כבר בנו.
לבזבז כסף זה קל, לגרום למשהו כזה להצליח באמת זה קשה, ואז זה פשוט יקשה לבינתך.
אתה חושב שזה קשה, אתה לא חושב שעיר של אילון מאסק תמשוך אליה?
מי מנסה למשוך לשם? זה לא עובדים של...
לא, זה מיועד לעובדים של החברות שלו.
מניח שיגורו שם תקופה, אנשים שהם סבבה עם הרעיון, אבל טווח ארוך זה בטח לא יצליח.
השאלה היא כמה החבר'ה האלה ייפלו, מי שיגור שם. כמה פרוטקשן יהיה להם, אם וכאשר הם מפוטרים.
לא יהיה להם.
לא מסתדרים שם.
לא יהיה להם, זאת לא השיטה האמריקאית לספק בכלל פרוטקשן. זה לא הם.
נכון.
טוב. בנימה אופטימית זו.
זה היה עוד פרק של.
מה יש בזה?
וכרגיל, אפשר למצוא אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים, אבל תכף על זה... לא יודע למה המוח שלי...
בסדר, זה בסדר.
המוח שלי הלך דיפולט לשם, אבל כמובן שלפני שנסיים, נזכיר את חברנו בתאגיד השינה פנדה. כנסו לאתר פנדה, ZZZCOIL, שימו שם קוד קופון יש 17, YESH 17, ל-17% הנחה על כל ההזמנה. לך על זה, לא, שלא אקח לך את הנאום.
אל תגנוב לי את הפנדר. אז אפשר למצוא אותנו באתר שלנו, כמובן, מהישבזה.com. אפשר למצוא אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, שאר אפליקציות הפודקאסטים. כנסו, דרגו, תעקבו, בכיף. אנחנו נמצאים בסושל, בפייסבוק, כנסו למה יש בזה הקבוצה, והצטרפו ל-5,000 חבר וחברה, שיש שם לערך. קובי ממש נהנה מסוכרת המייפל שלו, עכשיו קצת פחות. אנחנו נמצאים בטוויטר, באינסטגרם. אנחנו בינתיים לא בטיקטוק, אבל לך תדע מה יהיה לי דיום. patreon.com/מהישבזה, מי שרוצה לתמוך בנו, בכיף, פרק בונוס חדש מדי יום שלישי. את של שלישי הזה כבר הקלטנו, אז יופי לנו.
וזה כיף.
ומה עוד אוכל להגיד לכם? זהו, נראה לי רעיונות לפרקים, אפשר לשלוח למייל שלנו, ideas@myishbeze.com. וזהו, יעקב, תודה רבה.
תודה רבה לך, ידידי.
נתראה בלייב, אה?
יס, איזה כיף.
21 לשלישי, מרכז עיניו, פתיחת דלתות 8, עד הפרק הבא.
יאללה, ביי.